ורציתי במפתיע, למרות שזה ימים של אבל וחורבן, דווקא לברר את הזווית הזו של האבל וחורבן מכיוון אחר, והוא מהכיוון של הצחוק, שזה נושא שבדרך כלל מדברים אותו בחודש אדר, אבל כמו שנראה בשיעור הזה, יש מקום לצחוק, לצחוק מסוג מסוים, דווקא בימים הללו. ישנה גמרא ידועה, יש לכולם דפים, פחות או יותר. דעתי צריך ללכת לכיוון של, כיוון של שלושה על אחד. זה נכון? זה החלוקה פה. יש שם מאחורה, הגיע לכם דפים? לי אין. לא יודע, אולי יש מי שיכולת למטה לצלם איזה שייך פה? צלם איזה עוד איזה 30 עותקים, אני יודע, משהו כזה. בינתיים ננסה להסתדר עם מה שיש. ישנה גמרא ידועה, מסכת קידושין, על אותם חכמים שהולכים באזור ירושלים ורואים שועל היוצא מבית קודשי הקודשים, והם יושבים ובוכים. יש שם עוד סיפור על חכמים ששומעים כל המונה של רומי, כן, שומעים את ההצלחה הגדולה של רומא, ויושבים ובוכים, ולעומתם רבי עקיבא צוחק, רבי עקיבא צוחק. ואז שואלים אותם חכמים, מדוע אתה צוחק? שואלים אותם, מדוע אתם בוכים? אומרים, אנחנו יוצאים ממקום שבו היה בית המקדש, יוצא שועל, שועלים הלכו בו. אומר רבי עקיבא, על זה בדיוק אני צוחק. כן, כעת שאני רואה שהתקיימה הנבואה של שועלים הלכו בו, כן, שהמציאות שלנו היא כל כך חרבה, אז אני מובטח שתתקיים הנבואה שבעזרת השם ייבנה בית המקדש. וכאן הייתי רוצה, מתוך הנקודה הזו, מתוך הביטוי הזה שרבי עקיבא צוחק, רבי עקיבא שוחק, לברר את המשמעות של העמדה הנפשית הזו של הצחוק, ואיך היא מופיעה בצורה הנכונה בימים הללו. לפני שנקרא את המקור הראשון שנמצא מולכם, נאמר שאנחנו מסתכלים על הנושא הזה של צחוק במקורות, בחז"ל, אנחנו מוצאים יחס דו משמעי. מצד אחד, כולנו מכירים ביטויים של שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. קט ליצים אינה מקבלת פני שכינה. אני יודע מה, יש לכם עוד רעיונות שליליים לצחוק. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. נכון, ובגדול, אדם, מה זה? יש לכם עוד? תזרקו. איך? פחות מצלצל, אבל גם טוב. מושב ליצים. קיצור, ובמילים, וגם בלי מקורות, באופן טבעי, אדם דתי, אדם אמור להיות רציני. נכון, זה העמדה הנפשית הבסיסית. אדם שעוסק בדברים רוחניים, שעוסק בדברים ערכיים, מהותיים, אמור כמה שפחות לחייך ויותר להיות עם פרצוף של אדם רציני. זה העמדה הנפשית הפשטנית ביחס לכל הנושא הזה של צחוק. על אחת כמה וכמה בימים הללו, כן, יש ביטויים, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, צריך להבין מה המשמעות של הביטוי הזה, ודאי בימים כמו עכשיו, ימי חורבן, צריכים להיות באבלות. לעומת זאת אבל, אנחנו מכירים גם ביטויים אחרים. יש לנו את הביטוי, עוז ועדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. או יש ביטוי על רבה, ככה מספר את הגמרא, שלפני שהיה מתחיל את השיעור, היה פותח במילתא דבדיחותא. כן, היה פותח באיזשהו משהו מצחיק, על מנת לשמח את הלבבות. ישנה הגמרא, מסכת תענית, על רבי ברוקה, אם אני לא טועה, שהיה הולך בשוק, והתגלה אליו אליהו הנביא, שאז הוא שאל אותו, רבי ברוקה, מי בן העולם הבא? תראים את הסיפור הזה. וכה עשו חכמנו מפורש. תסתכלו שם לפניהם. מה זה? מלס. מה זה? זה תגף. הוא אומר שהסיפור עצמו, ושם הוא שואל אותו, מי כאן בן העולם הבא? אז הסיפור הראשון שהוא מראה לו, אליהו הנביא מראה לו איזה אדם שנראה בכלל כגוי, כן, הוא נמצא עם שרוכי נעליים שחורים, אז זה היה הבדל בין, בלבוש בין יהודים לגויים, בכלל נראה לו כגוי, שואל אותו מי הוא, הוא לא מוכן לדבר איתו, אומר תבוא למחורת, ואז מסתבר שזה אדם שבעצם יהודי שמתחפש לגוי כדי לעזור לשבויים ולשבויות שנמצאים אצל הרומאים. אז זה סיפור ראשון, אבל אחרי זה היה סיפור שעוד פעם מתגלה לאליהו נביא, שואל אותו רבי ברוקה, מי פה בן עולם הבא? מצביע לו על שני אנשים שראים במבט ראשון אנשים פשוטים, ללא שום צדיקות מיוחדת, ואז הוא שואל אותם, מה מעשיכם? אז הם עונים לו, אוי, הגיעו דפים, מצוין, יופי, אז אתה מזה שם. וגם לאגף של אנשים דתי צריך קצת שם חלק. ואז הם עונים לו, ענן בדחי, אנחנו בתחנים, אנחנו בדרנים, ליצנים, זה התפקיד שלנו. אנחנו מסתובבים, שאנחנו רואים אדם שנמצא בעצב, אנחנו מסמכים אותו. טוב, אז האם צחוק הוא טוב או רע? וכאן המקרה שלנו, שרבי עקיבא צוחק. האם צחוק הוא טוב או רע? הסתכלו בבקשה בדף שנמצא לפניכם, במקור הראשון, מופיע הגמרא מסכת ברכות, ועל זה יש פירוש של הרב ואין היה. הגמרא אומרת כך, אמרו לרבנן לרבונה זוטי, לישרלן מר. כן, הגמרא מספרת על חמים שהיו בשמחה, היו בחתונה, ואז הם פנו לרבונה זוטי, כן, רבונה הקטן, בניגוד לרבונה הגדול, שזה מישהו אחר, ואמרו לו, תשאיר לנו. כן, תוכנית האומנותית, כן, תשיר. מה הוא מתחיל לשיר להם? אמר להם, ויילן דמתנן, ויילן דמתנן. אוי לנו שאנחנו הולכים למות, אוי לנו שאנחנו הולכים למות. זה גם דרך לשמח אנשים בחתונה. אולי כמו היום, יש כאלה שירי דיכאון, שירים מזרחיים בחתונות, וזה די דומה לאותו רעיון כזה של... וכו'. ויילן דמתנן, ויילן דמתנן. טוב. אמרו לו חכמים, וענן מה נענה בטרך, הרסת לנו את התיאבון, כאילו מה אומר לנו פה, אין, מה עכשיו אנחנו אמורים לעשות, אנחנו כולם הולכים למות, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? אמר להם, אי תורה ואי מצווה דמגנה עלן. לא, אתם צריכים לשיר יחד איתי שיש תורה ויש מצווה שמגינה עלינו. טוב, זה הייתה הדרך של חכמים לשמח בחתונות. בואו נבין מה עומד מאחורי הגמרא המוזרה הזו. אומר הרב קוקח, יש שני אופנים לשמח את האדם. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. אמנם, שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שהאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. על כן הדרך המובחר הוא הדרך השני, שהאדם יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו, ויעמיק וישכיל בשכלו, שאפילו בשביל הדברים שהם הסיבות היותר גדולות להתעצב, אין בהם דרך עוצב באמת. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לטובה, וגם הרע הגדול של המוות אינו רע וראוי להתעצב עבורו, כי אם להשתדל להשלים תכלית החיים קרו. בואו נסביר קצת את הדברים. כשאנחנו מנסים לנתח מבחינה פסיכולוגית, מדוע האדם צוחק? מתי משהו גורם לנו לצחוק? יש למישהו זה רעיון? הגדרה. מתי משהו מצחיק אותנו? כן. שזה מפתיע. אוקיי, זה הגדרה אחת. זה מתקרב, בהחלט. תשובה מפתיעה. אה? לא, זה לא. אוקיי, אבסורד. אוקיי, אמרו פה את הרעיון הכללי. בוא נעשה את הכן. שנייה אחת, מה זה? יכול להיות, אתה אומר שאתה צוחק כדי להחצין איזה משהו בפנים. כן, מי שרצה להגיד משהו? מי שאמרה פה קודם. טוב, בגדול אמרו פה הרבה דברים על הכיוון, אני חושב שאם נרצה להגדיר בצורה מדויקת מתי אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים שיש שבירה של הרצף ההגיוני הצפוי. אינו? כאשר דברים קורים בצורה, כמו שהוא פה, מפתיעה, בצורה שלא הייתה אמורה להיות בצורה קיצונית. ניקח דוגמה פשוטה, נכון ילד, תודה רבה. כאן למשל, היה אמור להיות קולה, במקום זה יש מים, וזה מפתיע בצורה, תשעת הימים, אוקיי. זה תירוץ, טוב, נדבר על זה גם, מהלך השיעור. כן, למשל ניקח דוגמה למשהו שמצחיק, ילדים קטנים, נכון? ילדים קטנים, איך מצחיקים אותם? עושים להם כזה מופע ליצנות, איזה מישהו הולך בצורה כזו חשובה, מנופחת לפניהם, ופתאום הוא מחליק ונופל, כל הילדים מתחילים לצחוק. למה? כי זה לא היה אמור להיות. היה אמור להיות פה אדם מבוגר, שהולך ככה בצורה סמכותית וכו', והנה, זה לא קרה. או אני יודע מה, לוקחים בלון, בלון ומנפחים אותו, בלון אדום, גדול, מתנפח, 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 מתפוצץ. מצחיק את הילדים. למה? כי שוב, הבלון מסמל משהו גדול, משהו שתופס נוכחות, נפח. ופתאום בבת אחת זה השתנה. הדבר הזה כמובן אצל ילדים, אצל מבוגרים זה אותו דבר, רק בהבדל כמותי. איך מצחיקים מבוגרים? למשל, מחכים פוליטיקאי. בסדר? דוגמה. לא, אני לא אעשה את זה. לא אעשה את זה. דוגמה, מה הרעיון? פוליטיקאי, שוב, אמור להיות דמות סמכותית, דמות שמנהיגה, מרשימה, כן, דגש על אמור, ומחכים אותו. מה עושים מחכים? לוקחים איזה תנועות גוף שלו, או איזה צורת ביטוי, מקצינים אותה, וזה מצחיק. קרה פה משהו שלא אמור היה להיות. אם נסח את זה במילים יותר מופשטות, לשם אני קובע, צחוק זה בעצם שבירה של המציאות הקיימת. הסתבר שהמעטפת החיצונית שהייתה נראית באופן מסוים, היא פתאום לא כזו. בסדר? יש כאן איזה פליק-פק לאחור. זה היה אמור להיות ככה, וזה לא ככה. זה שובר את המציאות הקיימת. זה הצד הראשוני של הצחוק. אבל, כן.
שבן אדם
כבר שהוא
יותר
מתבגר,
אז הוא ראה יותר מצבים לא צפויים,
ולכן קשה יותר להצחיק אותו. ילדים קטנים, כמו שאמרתי, קל מאוד להצחיק. אתה עושה להם את השבירה הכי קטנה, זה כבר מצחיק אותם. אדם מבוגר שכבר צבר ניסיון, צריך להיות יותר מתוחכם בשביל להצחיק אותו. אתה צריך להפתיע אותו באופן שנינות, אתה מדבר על זה, סתירה, שנינות, להפתיע אותו באופן שהוא אפילו לא היה עולה בדעתו. נכון? זה דבר פשוט. אבל בגדול אומר שוב ההגדרה הזו של צחוק, שהיא שוברת את המציאות הקיימת, אז זה הצד, נקרא לזה, הבעייתי של הצחוק. אבל יש פה גם צד מאוד עמוק בצחוק. כי בעצם צחוק הופך את מה שהיה קודם מנוכר, משהו שהיה נראה רחוק, מנופח, מה שאמרנו סמכותי, פתאום הוא הופך להיות נגיש. פתאום כולם יכולים לגעת בזה. זה הרעיון של צחוק. שימו לב שגם צחוק זה הדרך, זה הסיבה שצחוק זה הדרך הקלה ביותר לגרום לקירוב לבבות בין אנשים. אין דרך יותר טובה לגרום לאחדות בין אנשים, לתחושה טובה בין אנשים שלא מכירים אחד את השני, מאשר צחוק. צחוק הוא המכנה המשותף הרחב ביותר שיש לאנושות. הוא שובר את הקרח. למה? כי בעצם הצחוק נוגע פה בנקודה שכולנו מסירים פה את המעטפת החיצונית, את ההבדלים, ונוגעים באיזה נקודה פנימית שמשותפת לכולם. וכאן זה בדיוק הכיוון שהרב חותר אליו. למה משמש הצחוק? יהיה צחוק שהוא משמש לשבירת המציאות הקיימת בלי לבנות שום דבר חדש. זה מה שמכונה אצל חז"ל בביטוי ליצנות. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. ליצנות זה הציניות. ליצנות זה הזלזול. ליצנות זה החוסר יכולת לקחת את החיים בצורה רצינית. אלא כל דבר להפוך אותו לרדוד, לשטחי, לנמוך. תכף נדבר על זה שבתרבות של היום, שימו לב, שזה דרך שממש הפכה להיות דרך חיים בתרבויות, בתרבות המערבית, כדי להתמודד עם דברים ערכיים. לצחוק מכל דבר, מה שנקרא סטירה. מכל דבר רציני לזלזל בו, כי זה ההדחקה של האדם להתמודד עם משהו עמוק יותר. שום דבר לא שווה, הכל חסר חשיבות. ולכן קט ליצים אינה מקבלת פני שכינה, זה לא מליצה, זה פשט. שכינה זה השלמות האלוהית ששוכנת בעולם הזה. זה המימד הפנימי הערכי שילך ויצוף ויתגלה במציאות. מי שנמצא בעמדה נפשית של ליצנות, הוא לא מסוגל לקבל פני שכינה, הוא לא מסוגל שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכו. אבל יש גם צד אחר לצחוק. צחוק יכול גם, כמו שאמרנו, לא במשמעות של זלזול, אלא צחוק זה סוג של הבטה אל המציאות הפנימית. לא להסתפק במערכת החיצונית, לא להסתפק במציאות הגלויה, אלא להביט פנימה. עוז ועדר לבושה ותשחק ליום אחרון. מסתכלים ליום האחרון, מסתכלים במוות ומבינים שיש עוז ועדר. יש נצח שמסתתר מעבר למציאות המוגבלת. זה צחוק עליון. זה צחוק, תכף נראה של רבי עקיבא. זה צחוק שמביט על הדברים לא מצד הקם ועכשיו שלהם, אלא אל העתיד. תסתכלו בבקשה שוב, אני קורא את הדברים בפנים, נראה איך הרב מסביר את זה. יש שני אופנים לשמח את האדם. יש שני דרכים, כן, הרב פה, לשמח, נראה בהמשך שהוא מקביל את זה ישירות לנושא הזה של הצחוק, אבל במקרה אנחנו מתייחסים לזה אותו דבר. יש שני אופנים שבהם האדם יכול להתמודד עם הקשיים והמציאות, עם החורבן הכללי של עם ישראל, ועם החורבן הפרטי שלו, עם הכישלונות שלו, עם המשברים שלו, עם העמידה שלו מול המראה, ושהוא לא אוהב את מה שהוא רואה שם. איך אדם מתמודד עם זה? יש שני אופנים לשמח את האדם. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. דרך אחת זה ליצור את הזלזול, להדחיק, לא להתמודד עם העניין, לא להבין את עומק הבעיה, אלא ישר להסיט את זה לכיוונים נמוכים. עוד פעם, זה גם יכול להיות במישורים הכלליים, שאדם נמצא בימי אבל, בימי חורבן, וקשה לו עם זה, ולכן הימים הללו, במקום להתעסק במהות שלהם, או יכול להיות שמקיימים את ההלכות החיצוניות, בסדר? לא מתגלחים, לא שומעים מוזיקה, לא אוכלים בשר, אבל מבחינה נפשית, כל זה מנסים דרכים לא להצטער, בסדר? וכמו שאותה משנה ברורה, עכשיו פעמים יש טעניות כאלה, שאדם אמנם צם, אבל בפועל, מה, כן, פעם מישהו אמר לי, מה אתה עושה בתשעה באב? אמר לי, קשה לי עם הצום, אני הולך לקרוא ספר כל היום, כן, לראות טלוויזיה כל היום. זה דר, יש כאלה יותר טוב, לוקחים קל צום, זה בכלל כאילו, לא להרגיש את הצום, וזה החמצה של כל העניין. המטרה בתשעה באב זה לשבת ולפקוט על חורבן הבית, להבין על מה אנחנו בוכים, לא איכשהו להעביר את הזמן כדי שהצום יעבור מהר. לא סתם חזק אבו שאפילו לא לומדים תורה. עכשיו, לנו זה נראה מוזר, מה, כאילו, מה לימותו? זה שלא לומדים תורה זה משמח, כאילו, נותן איזה, כן, יש שם כנסים כאלה ברחבי הארץ, הלילה לא לומדים תורה. לא לגמרי הבנתי את השמחה, את הביטוי הזה, אבל לא משנה. נגיד שהכוונה טובה, אני משתתפים בפאנלים האלה, בסדר, אבל הרעיון, לא לומדים תורה, כי התורה היא פקודי השם ישרים מסמכי לב. בסדר? זאת אומרת, חזל ראו שאדם אמור באמת בימים, בשעות הללו, להתכנס בתוך האבל, ללמוד על האבל, לקרוא על האבל, בסדר? ללמוד את המדרשים שעוסקים בחורבן, לקרוא אולי את הספר מלחמות היהודים, יוספוס פלביוס, לקרוא שם מה קרה, יוספון, כל הדברים האלה, לגעת בכאב, ואני אומר, שנייה תקפי, אני, הדבר הזה קשור גם לרמה הפרטית, שאדם מתמודד מול משבר, הדרך הראשונית זה לעכל את הכאב, לא להדחיק אותו. זה דבר ידוע פסיכולוגיה, וגם זה מבט אמוני. לא להדחיק. היה פה משבר, היה פה כישלון, לא לעקוף אותו, לא לתרץ, לעמוד מול עצמי, להבין שהיה פה בעיה, היה פה כישלון, היה פה חטא, ורק מתוך כך, מתוך הכרת החטא, מתוך הכרת הכישלון, יש אפשרות להתקדם הלאה. והרגישות הזו, היכולת האמיתיות הזו מול עצמך, היא הבסיס להתקדמות הלאה. כן, רציתי לשאול משהו?
אתה קצת סופר עם העניין של הלימוד, שכאילו הלימוד הוא...
נכון, אבל אומרים לך חזה שלימוד תורה הוא יוצר שמחה בנפש בשלב ראשון, ולכן כל כך חשוב שאדם יעכל את הצער הגדול על חורבן בית המקדש, שאומרים שאפילו לא ילמד תורה, לא דברים מסמכים בכל אופן, יכול ללמוד תורה בדברים שקשורים לחורבן. דבר שצריך, עוד פעם, מסמן לנו איזה סטנדרט רוחני שאליו צריך להגיע. אומנם, אומר הרב, שמחה זו שאדם מנסה להדחיק, שאדם מנסה לצחוק ולזלזל בכאב, שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. אומר הרב, זה דבר שהוא לא מתקיים, אתה לא מתמודד באמת עם הבעיה. הקושי נשאר. האבן נשאר, החורבן נשאר. זה לא עוזר שאתה עכשיו מזלזל וצוחק מזה. על כן אומר הרב, הדרך המובחר הוא הדרך השני. שהאדם יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו. הדרך להתמודד עם חורבן ואבלות, זה דבר ראשון, לצייר בעצמו דברים שמעציבים את רוחו. כן, לכן נקבע, יש שבעת ימי אבלות ו-30 ימי אבל ו-12 חודש. בעם ישראל לא דורשים מהבן אדם לקום למחרת
ולהמשיך כרגיל. יש אבל, יש משבר, יש כישלון, אתה אמור להיות בו. עכשיו אתה נמצא בכאב, עד כדי כך שמי שמותו, מתו מוטה לפניו, פטור ממצוות. באמת, יש לגיטימציה עכשיו להתבוסס בכאב, ולא להעביר אותו. אבל, מה יעשה? לא רק יישאר שם ויתבוסס לו ולא יצא מהבוץ הזה של הדיכאון, כי אם יעמיק, על כן הדרך המופרע הוא הדרך השני, שאדם יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו, ויעמיק וישכיל בשכלו, שאפילו בשביל הדברים שהם הסיבות היותר גדולות להתעצב, אין בהם דרך עוצב באמת. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לטובה. שימו לב, זה ביטוי שהרבה פעמים משתמשים בו בצורה שטחית. שאומרים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לטובה, לא במשמעות, עוד פעם, של השטחיות של השיקור, שהעולם דומה עליו כמישור, כל מה שקורה, הכל טוב והכל נחמד. לא, עכשיו זה רע. זה רע, ואדם צריך להכיר בזה. אחרת זה ילדותיות וטיפשות. זה רע. אבל להבין שבתוך הרע הזה מסתתר טוב. לצחוק מהמוות. להבין שהמציאות החיצונית היא לא הכל, יש מעטפת יותר פנימית שאתה יכול לחדור בה, ולגעת בנצח שקיים בכל דבר, בעתיד שקיים בתוך ההווה הכל כך קשה הזה. הדבר הזה זה הדרך שעם ישראל התמודד במהלך כל הדורות עם האבש. שימו לב שזה מושג בפסיכולוגיה ידוע, שהמושג שנקרא הומור יהודי, זה משהו שחרז בכל ההיסטוריה הישראלית. מי שפה בקבוצה שלמדה איתי השנה את מהלך הידעות, הזכרנו פעם את זה, שיש ספר שנקרא ספר הבדיחה והחידוד. שמעתם על הספר הזה? מי ששמע זה לא סימן טוב, זה מראה שהוא אנטיקה. בסדר, זה פעם זה היה נחשב הספר הכי מצחיק בעולם היהודי. בסדר, כל הבדיחות על כומר, רב וקדי שנסעו ברכבת וזה, זה הכל לקוח משם. קיצור, אוסף של בדיחות קרש יהודיות מכל כיוון אפשרי, של המאה ה-19, המאה ה-20, שליקטו אותם בספר שלושה כרכים, נקרא ספר הבדיחה והחידוד, ליקט הזה משכיל יהודי, תחילת המאה ה-20, קראו לו דוריאנוב. אבל מה שיפה בספר הזה, וזה אני צריכים כן לקרוא את ההקדמה. בהקדמה שם יש לו ניתוח גאוני, שבה הוא אומר שיש משהו שמאפיין את ההומור היהודי, בכל העולם יודע את זה. מה הדבר שהכי מאפיין את ההומור היהודי לכל הדורות? מה? הומור עצמי. כשאתה מציל אותם באמצע, עד זה נכון. זה נכון, זה הכיוון. בעם ישראל תמיד ידעו לצחוק על המצב שבהם נמצאים. עוד פעם, זה כמובן נתפס רק ברמה של הפולקלור וזה, אבל לא. זה הדרך להתמודד עם מציאות. להבין שיש משהו עמוק יותר, עוד פעם, זה מופיע כאן בצורה כמובן שהיא קצת חסרת חשיבות, מה זה הבדיחות האלה, אבל זה מעיד על איזשהו טבע נפשי ישראלי, של יהיה טוב. יהודי בגלות שחוטף מכות מהפריץ, או שאני יודע מה מתעלל פוגרום, מה יש לו בחיים, שהוא מגיע אחרי זה בכנסת לבית מדרש, ושם מספר בדיחה על הפריץ. יש לו איזה כמה דקות ביום שהוא מרגיש שולט ולא נשלט. הוא עם הכוח. זה אשליה, זה דמיון, הוא לא. הוא יהודי מסכן שחוטף מכות. אבל יש איזה משהו בטבע הנפשי שלא מוכן להשלים עם מה שקיים. אגב, בהרצוגה, גדולי הקומיקאים בעולם כולו הם יהודים. בסדר? גם תופעה. לא שאנחנו כמובן שמחים בזה. אבל מבחינה תרבותית. יש משהו באופי היהודי שהוא יודע לצחוק על עצמו. שיש לו משהו שלא משלים עם המציאות הקיימת ושואף למשהו גדול יותר. זה השמחה במשמעות העמוקה שלו. אומר הרב, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא הכל הוא לטובה, וגם הרע הגדול של המוות אינו רע וראוי להתעצב עבורו, כי אם להשתדל להשלים תכלית החיים כראוי. אפילו על השואה יש בדיחות. עוד פעם, זה הרבה פעמים נעשה כבר בצורה שהיא מעוותת וזה הומור שחור, זה דרך גם כבר שעברה את הגבול, אבל זה מעיד על איזה אופי. גם המוות, גם המציאות הקשה ביותר שאדם מתמודד איתה, היא לא סוף פסוק. יש משהו מעבר לזה. על כן באומרם לישרי לנמר, כן, שאומרים לרבון הזאת את השיר לנו, אמר לו, ואילן דמתנן. כלומר, נצייר תחילה הדברים שאפשר להתעצב עבורם. אומר אבונה, בשביל לסמוך באמת, קודם כל אדם אמור לגעת בכאב, בשיא הכאב. ונשכיל כי באמת אין לאדם כלל על מה להתעצב, רק להתחזק, ללכת בדרך השלמות בתורה ובמצוות. כשאדם נוגע בעומק הכאב, הוא יכול מתוך אמונה שהוא שומר תורה ומצוות, שהוא קשור לעץ החיים, שהוא קשור לנצח, להישאר בשמחה בתוך הכאב. לא, עוד פעם, לא שמחה של חיוך על הפנים. הוא עכשיו עצוב, הוא עכשיו בוכה בתשעה באב. אבל יחד עם זה הוא צוחק, כמו רבי עקיבא. כי יחד עם זה, מתוך החורבן של בית קודשי הקודשים, מתוך השואה שיוצאת בית קודשי הקודשים, הוא רואה את העוד 2,000 שנה. הוא רואה את הסכנים וסכנות ונערים ונערות שמשחקים ברחובותיה. ושאדם נמצא בתוך המציאות שלנו, עם כל הקשיים ועם כל המשברים, הוא יודע מה המצב של עם ישראל, הוא יודע גם מה המצב שלו, מבחינה רוחנית ומבחינה גופנית. והוא מודע לכל המציאות המורכבת והכל כך בעייתית שאנחנו חיים בה, ויחד עם זה הוא בוכה בכי של צחוק. הוא אבל, כן? הוא אבל על חורבן ירושלים, ויודע שמתוך האבלות הזו הולך וצומח משהו גדול יותר. זה הכאב שאדם יהודי אמור לחוב. הכאב של רבי עקיבא. כי באמת אין לאדם כלל על מה להתעצב, רק להתחזק ללב בדרך השלמות לעסוק בתורה ובמצוות. כשאנחנו שומרים תורה ומצוות, אנחנו נוגעים באותם ימים של בילה המוות לנצח, ומחר השם אלוהים דימם על כל פנים. אתה אוחז בנצח. אתה אוחז במשהו שהוא בהרבה יותר גדול מהמציאות שקיימת עכשיו. מהשבר שבו אני נמצא עכשיו. ואז הוא מביא עצמו אל תכלית החיים. ואין לו להתיירא מן המוות כשישלים חוקו. ואז כשהמוות מגיע, ישלים חוקו. זה קורה תהליך טבעי. יש כזה ביטוי אצל חז"ל שאומרים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחק עם לוויתן. זה מופיע בקבלה. במדרש מופיע בזוהר. הקדוש ברוך הוא שוחק עם לוויתן. מה זה לוויתן? מסביר הרב קוק, לוויתן זה ביטוי קבלי שבא לבטא מציאות שלמה. כן, לוויתן זה הדג הגדול שבולע את הכל, שמכיל את הכל. כן, לכן צדיקים יושבים לעתיד לבוא בסוכת אורו של לוויתן. בסדר? יש איזה משהו שחופה, משהו שמכסה את הכל. לוויתן מלשון ליווי. הקדוש ברוך הוא מתלווה אל האדם. האדם מגיע למצב של הזדהות ושלמות והתלוות אל השכינה. וזה המצב של השחוק. הקדוש הוא שוחק עם לוויתן, שאדם נמצא מלווה לשכינה, שאדם חי לא פה, הוא חי בעולם של עוד 2,000 שנה, הוא עכשיו צוחק. הצחוק האמיתי. ולכן אומר הרב, וכיוון שהתורה והמצווה מגינים גם על מר המוות, קל וחומר שהם מגינים על יתר הדברים שאדם מתעצב עבורם. כן, המוות זה ביטוי לדבר הכי קיצוני שיש. מתוך כך אדם לוקח נגזרות ומותח קווים לכל המשברים והמוות הקטנים שהוא נתקל איתם בחיים. קל וחומר שהתורה והמצוות מגינים על יתר הדברים שאדם מתעצב עבורם, שכולם הם פחותים בעוצב מן מר המוות. על כן בזה ההסתכלות סרו כל דרכי העוצב. האדם מתמלא חוסן נפשי להתמודד עם כל המשברים שהוא קיים במציאות. הוא כואב אותם, הוא נוגע בהם, אבל לעולם הוא לא מאבד את הקו, הוא לעולם לא מאבד את העתיד. הוא נמצא אולי בצער, אבל לא בעצב. עצב זה ביטוי בתורה, בנח, לכן, כתוב על אדוניה בן חגית, אז כתוב שדוד המלך לא עצבו אביו מימיו לאמור מה עשית, מה עשית. לא עצבו, מסורים מפרשים, לא עצרו. עצב זה מעצור. האדם יכול להיות בצער, האדם צריך להיות בצער בזמנים מסוימים. בימים האלה אנחנו צריכים להיות בצער, אבל לא עצב. עצב זה ביטוי לקיבעון, מעצור נפשי, חוסר השבטה. האדם, כעס זה קשור לאותו רעיון. התפרקות של האישיות. יש לגיטימציה לצער, יש לגיטימציה לכאב, אין לגיטימציה להתפרקות. בשום תחום. גם ברמה הכללית וגם ברמה האישית. אז יכול להיות שבנושאים של תשעה באב אנחנו בכלל לא עולה בדעתנו להתפרק, כי זה לצערנו כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שבכלל אנחנו מצטערים. אבל נושאים אחרים שאנחנו כן נוגעים בכאב שבהם, גם שם. זה המבחן הגדול של אנשים בימינו אנו. בתוך המציאות הכל כך מבולבלת והמלאה צער וכאבים ומשברים שאנחנו חווים משנה לשנה, בתוך זה לראות את יד השם, בתוך זה, בתוך את ההשגחה האלוהית. עכשיו אנחנו מציינים 5 שנים, 6 שנים, נכון? 6 שנים, חורבן גוש קטיף. Yeah. כל מי שהיה שם, מניח שרוב הנוכחים, באופן זה אחר, היו שם. הלב נקרא, הלב נקרא, אתה נמצא שם ורואה שוב איך חורבן בית המקדש, לא בית המקדש, אבל חורבן חוזר בשנית, מעין החורבן, חס ושם, זה לא חורבן בית המקדש, נצח ישראל הולך וממשיך, אבל יש פה איזה משבר אדיר, גם שם, איך אדם מצליח מתוך הכאב הזה ללכת ולהצמיח חיים חדשים. דבר לא פשוט. מה זה? אני חושב, טוב, צריך כמובן כל אחד ואחד, אבל אני חושב שברוך השם יש הרבה שהצליחו באופן פרטי, וגם אם יש כאלה שבאופן פרטי לצערנו לא הצליחו, אם בעזרת השם עוד יצליחו, וגם אם יש אנשים פרטיים שבעולם הזה הם לא יצליחו, בעולם הבא הם יצליחו. בסדר? נצח ישראל לא ישקר ולא ינחה, אנחנו לא מודדים דברים רק על פי הפרספקטיבה של השנים הללו. זה המבחן האמוני הגדול שאדם אמור להתמודד איתו. אני אומר, גם ברמה הפרטית. גם ברמה הפרטית. כן.
אני רוצה להתקשר למה שהזכרנו מקודם, לגבי איזשהו תוצאה של שבירת רצף הגיוני, או צחוק של...
זה בדיוק העניין. מה אומר? צחוק שהוא שבירת רצף הגיוני, זה לא באמת רצון להעמיק במציאות. זה רק רצון לא להתמודד עם העומק שמופיע מולי. במילה לשבור אותו ולהדחיק אותו. הצחוק שאנחנו מדברים פה זה צחוק ש... עוד פעם, הוא שובר את המעטפת החיצונית, כי הוא מזהה שם בפנים משהו גדול יותר. בסדר? זה צחוק, אם תרצה, בשום של ביקורת, ביקורת בונה. ביקורת בונה. אדם מבין שמה שקורה עכשיו, עם כל הנוראות שלו, ועם כל הכאב שלו, זה לא סוף. זה רק המציאות הגלויה. יש הקדוש ברוך הוא שמסתובב, יש נקודה אלוהית שמסתתרת בכל דבר. ובצחוק שלו, זאת אומרת, בשמחה שלו, ביכולת שלו לשבור את המציאות הגלויה, הוא הולך ונוגע בנקודה הזו.
אבל כשאדם נמצא במצב כזה של אמונה, שהוא רואה שבסוף הדרך, הוא לא צוחק, הוא שמח,
זה הכוונה. תכף נראה את הפסקה הבאה, שזה הכוונה. שמח וצוחק זה אותו רעיון במישור הזה. כמו שרבי עקיבא, שצוחק כשיוצא שועל מבית קודשי הקודשים. בסדר? נכון. נו, זה... שואל שנתן את קודשי הקודשים, זה שבירה של רצף הגיוננו, אבל זה לכאורה אמור ליצור בכי. רבי עקיבא לא צחק מתוך ה... בוא'נה, היה אמור להיות כאן נחמד ויש פה שואל, אז מצחיק. לא זה הצחוק שלא מגיע. הצחוק שלא מגיע מזה שיש פה משהו שמנוגד למציאות. איך יכול להיות דבר כזה? שבבית קודשי הקודשים, מקום שבו מעלך הכהן הגדול ביום הכיפורים, יוצא שואל. איך זה יכול להיות? תשובה, זה באמת לא יכול להיות. זה אשליה מה שאתה רואה עכשיו. זה הצחוק של רבי עקיבא. זה דמיון. זה נראה לך. מה זה נראה? זה קיים במציאות. זה לא קיים במציאות באמת. יש פה משהו שהוא זמני, והאדם גדול כבר לא חי פה, הוא חי שם. זה רבי עקיבא, הוא מתווה לנו דרך. אנחנו לא מגיעים לרמה הזו, אבל זה הנגיעה. כמו שמעתכם את זה פעם, גם לשמדו פה מהלך הידאו. שהמהר"ל כותב את זה בנצח ישראל, בספר שלו נצח ישראל המהר"ל, יש לו באיזה שלב שהוא שואל שם שאלה. הוא בא ואומר, יש 3 קריטריונים לעם. אומר, קריטריון 1, ארץ משותפת. קריטריון 2, שפה משותפת. קריטריון 3, מה זה היה השלישי? לא, לא הסתובבה, זה הגדרה של ה... זה, המהר"ל אומר, ארץ, שפה, ו... אולי שהם נמצאים ביחד, משהו כזה. לא, 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 הוא לא אומר על ההיסטוריה דווקא. הוא אומר על זה שהם נמצאים ביחד. אז אומר המהר"ל, עם ישראל עכשיו הוא בלי ארץ משותפת, בלי שפה משותפת, ולא נמצאים ביחד. אז מה המסקנה, אומר המהר"ל? שתהיה גאולה. פשוט, מה המסקנה? כל היסטוריון יבוא ויגיד, אז המסקנה היא שאין עם ישראל. תשובה, אומר המהר"ל, לא, סימן. מה שקובע את המציאות זה המציאות הרוחנית. ברור שיש נצח ישראל. המציאות החיצונית נראית לך מתנגדת לזה? אשליה. אשליה של 2000 שנה, וזה אשליה. מה, גם עכשיו סיפרתי לכם את זה. אני זוכר את עצמי, יושב פה בבית מדרש הזה לפני 17-18 שנה, נדמה לי משהו כזה, שהייתי בשיעור א', אם אני לא טועה. מזקן, כמו שנראה לכם. 17, כבר לא זוכר. לא, אני 30 שנה, 16 שנה, סליחה, 16 שנה.
לא נפוחתי לי יותר מה שאני. יושב פה בית מדרש הזה שהיה, אני זוכר את היום שחתמו על הסכם אוסלו. כמו על הסכם אוסלו. אני זוכר פה את הרב דוב ביגון, נמצא בבית מדרש הזה, כאן היינו בקיב עם הפנים לשם, שהארון קודש. אני זוכר את זה בשיעור, זה היה בשבת, כאילו זה היה סוף שבוע שהם חתמו. כל הארץ חגיגות, זכות הרב ביגון עומד פה ואומר, לא יקום ולא יהיה. ההסכם הזה לא קיים. עכשיו אני זוכר את עצמי בתור בחור צעיר, כאילו מה... מה, כאילו, כל המציאות החיצונית נראית הפוכה ממה שאתה אומר. מסתכל עיתונים, מסתכל הכל, הממשות, הכוח, וזה נמצא אצל אצלם. איך זה לא קיים? בסדר, ייקח 10, 12, 13, יהיו אלפי יהודים שיהרגו בשביל להבין את הנקודה הזו, אתה תראה שזה לא יהיה קיים. אדם גדול מביט על המציאות מתוך העולם הרוחני, ומתוך העולם הרוחני המציאות החיצונית הולכת ומתיישרת. זה האדם הצוחק, האדם הצוחק את הצחוק העליון. המציאות כולה תלך ותתיישר אל התורה והמצוות. גם המוות ילך ויתיישר אל התורה והמצוות. בילה המוות לנצח. אתה רואה עכשיו אדם מת, זה אשליה, תהיה תחיית המתים. וגם עכשיו הוא בעצם חי, אם אתה אדם גדול, תראה איך הוא חי בינינו. כך מופיע בספרים הקדושים, בקבלה, שהאדם צריך לדעת שהנשמות של אבותיו הם מלווים אותו. הם נמצאים יחד איתו. עולם הוא שאדם צודק, הם נמצאים. הנצח נמצא איתך. ושעוד פעם, שמתמודדים עם אבלות פרטית, זה גם דרך, שוב, מה עושים בהזכרות? האם בהזכרות, בחורבנות פרטיים, מתבוססים בכאב של העבר, או בונים את החיים שצומחים מתוך הכאב הזה? האם מזכירים על הסבתא, איך אנחנו נוכל לחיות בלעדייך? או... שמקדים מזרה בחיים, אפו בחיים. איך היא השאירה חיים בעולם, שעכשיו אנחנו הולכים וצומחים איתה. זה הכיוון של האבלות בעם ישראל. זה הכיוון של ההתמודדות עם המוות, עם הצער, עם החורבן, עם הכאב, עם הכישלון בעם ישראל. תמיד למצוא את הנצח. תראו את הפסקה הבאה, אומר הרב בן היה. גם, תחול שוחק, כן, מסכת ברכות, יש שם רשימה של איברים בגוף האדם, שכל אחד אחראי, על משהו אחר. אז אומר הרב, התחול הוא אחראי על השחוק. אומר הרב כך, טובים הם מאוד חיי השמחה, אבל גרועים ופחותים הם חיי העוללות. האדם השלם המכיר בחוכמת אמת את יקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו, הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך, מפני פחדו מהמוות. לא. הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים. ראו פה את הדברים שאמרנו בזווית אחרת. איך אדם מתמודד עם הפחד מהמוות? פחד מהמוות, יש פסיכולוגים שטענו שכל הפעולות של האדם בעולם הזה, הם יונקות באופן תת מודע מהפחד מהמוות. מזה שהחיים הסתיימו. זו תפיסה לא יהודית בעליל, שמדברת שהמוטיבציה שהאדם מונע בחיים שלו, זה מתוך שלילה. מתוך שהמציאות בבסיסה היא רעה, ועכשיו אתה רק עסוק כל הזמן בלהדחיק אותה. וכמו שאמרתי לכם קודם, בתרבות של היום, שיש, אמים אמרנו שצחוק זה משהו שקשור לביקורת, זה משהו שקשור לתחכום, של משהו שיכול, משהו ששובר את המציאות החיצונית, במציאות של היום, בתרבות של היום, שיש פער אדיר שלא היה כמותו בהיסטוריה, בין היכולת השכלית והאינטלקטואלית של האנושות, לבין המעמד המוסרי שלה, התפתח עולם שלם, שמתמודד עם כל הדברים בחיים מתוך הדבר הזה של חיי עוללות וצחוק. מה שנקרא סטירה. שימו לב, היום יש השפעה אדירה למדיה הזו בעולם. למה? כי אנשים מרגישים שזה המקום היחיד שאומרים להם את האמת. הכל שקר, הכל מזויף, כולם פתוס, כולם מנסים לעבוד עליך, רק הסטיריקנים הם דוקרים את הבלון, הם באמת אומרים לך את האמת. עכשיו, יש בזה משהו אמיתי, אבל זה משאיר את האדם למטה. אין כלום בחיים. בסדר? התחול שוחק, תסבר הרב, התחול, זה המציאות האפרורית, הדיכונית. זה מה שיש. כן, כלום, רע. כן, וכל, תספר לנו שדבר, כל דבר, נסביר לך שזה שטויות, עובדים עליך פה, עובדים עליך שם. שוב, זה תופס, זה כובש, כובש עולמות. חמש, בזמן ראיתי איזה מחקר. שיש איזה בארצות הברית, זו תוכנית סטירה מאוד ידועה, קוראים לה דיילי שואו, לא משנה, זה שם תוכנית סטירה פוליטית שמופיעה כל יום, שהמנחה שם, יהודי אגב כמובן, ג'ון סיוארט, כן? המנחה שלה
הוא זכה בסקרי דעת קהל כאיש המשפיע ביותר בארצות הברית, יותר מאובמה, יותר מהנשיא. וגם במדינת ישראל, יש את הדבר הזה שקראו לו ארץ נהדר, דברים כאלה זה גם. זה השפעה אדירה. אתה תופס את העולם. אתה כביכול היחיד שנוגע באמת. הדבר הזה לוקח את כל המציאות כולה ומוריד אותה למטה. כל המציאות כולה לא שווה כלום. אני יוצא לי מפגשים קצת עם ציבור חילוני, סטודנטים, דברים כאלה, זה פשוט מדהים. אתה לפעמים נפגש עם אנשים, וזו תופעה, אני רואה את זה. אנשים מצד אחד מתוחכמים, אינטליגנטים, שנונים, מצד שני פשוט יש איזה מסך של ציניות על הפנים. כל מה שתגיד, תחכום פה, תחכום שם, תעקוף פה, תעקוף שם. זה פשוט איזה כבר תת-הכרה כזה. אין אמת בעולם. אין ערכים בעולם. אין אמונה בעולם. מה שיש זה רק להסתכל במראה ולירוק בפרצוף שלי ולשמוח בזה. זה מה יש. בסדר. וזה נעשה באינסוף צורות מתוחכמות. אתם סתם שוב כדוגמה, מי שמכיר, התוכנית הזו, שמעת לכם קודם, ארץ נהדרת, היא דוגמה קלאסית לזה. מי שראה את זה פעם, ראיתי זה כמה פעמים לצורכי עבודה, מה שנקרא, להבין מה מדובר. אומר לכם. זה מדהים, זה מנסה לצורה מאוד מתוחכמת. יש שם מראיין אחד שנמצא באמצע, שהוא גבר אשכנזי, חילוני, צעיר ונאה, רהוט, וסביבו אין סוף דמויות מעוותות. כולם. דתיים, מתנחלים, מזרחים, נשים, גברים, כולם. כולם, הוא עומד, הם באים אליו, הוא מנסה לשאול אותם שאלות כביכול ברצינות ובצורה שפויה, והם עונים בצורה מגוחכת, והוא שואל ואז הנה ישוב. עוד בלי שנראה שום דבר, יש פה איזה סאבטקסט, זאת אומרת, שזה מסר תת-הכרתי מקיף כולם. כל המדינה הזו מטורללת על כל הראש, כולם פסיכים, כולם מטורפים, כולם מזויים, כולם זה, יש ציר אחד של שפיות. המעמד הלבן הבינוני, בסדר? מובילי המחאה כיום. מלח הארץ. מלח הארץ. הם. כל השאר, כולם כולם. עכשיו, שוב, הדברים האלה נעשים באינסוף צורות, והאדם חייב להשתחרר מהדבר הזה. זה משהו שפשוט קט ליצין, הרב וינר פוסק את זה, מופע, מה שנקרא, סטנדאפ. בסדר? זה אסור על פי ההלכה. משום קט ליצין. אדם ודאי שיכול לצחוק, אבל לצחוק, כמו שנראה, משהו אמיתי. שאלה אם אתה צוחק על האדם שמולך, או שאתה צוחק איתו. זה שני הבדלים מאוד גדולים. האם אתה יחד, צחוק אמיתי, צחוק בריא, זה שאתה צוחק עם האדם שנמצא איתך על איזשהו חיסרון שמתגלה פה, ושנינו יחד מבינים את החיסרון, ומנסים עכשיו למצוא משהו עמוק יותר שיחבר בינינו, או שאתה מזלזל במי שעומד מולך. כל המושג הזה באמת של סאטירה, סטנדאפ, זה פשוט סוג של דגדוג שכלי. יש דגדוג פיזי, יש דגדוג שכלי. והדבר הזה, כמו שומע הרב, זה לא מביא לי שום דבר. שזה סיפור, לא יודע אם אמיתי או לא, אבל פעם בא איזה אדם לפסיכולוג, משהו בדיכאון, ולא יוצא מזה. אז אמר לו הפסיכולוג, טוב, כדאי לך ללכת, יש פה איזה ליצן שעושה הצגות ליד, לך אליו, זה ישמח אותך. אז הוא אמר לו, אתה לא מבין, אני הליצן. בסדר? אני פה גר ליד, אני נמצא בדיכאון. הביטוי הזה, הליצן העצוב, זה גם מטאפורה שחוזרת הרבה היום בתרבות. אין, חיוך של מסכה. שהחיים הם כלום. ומה שנשאר בחיים זה רק להתבוסס בכאב. זה גישה לא אמונית בעליל. אגב, כל המושג הזה, קומדיה, זה המצאה יוונית. אין, לא היה את זה בעם ישראל. בעם ישראל אין דבר כזה להציג על החיים. לנסות להצחיק אותך מבחוץ. אם אתה אדם אמוני, אתה אדם מלא שמחת חיים, באופן טבעי אתה צוחק. זה חלק מהחיים. עוד פעם, לצחוק על המשברים ולבנות תמיד קומות עליונות יותר. זה לא נעשה באופן מלאכותי, זה נעשה באופן מאוד זורם ופתוח וטבעי. כל גדולי ישראל, כך הם היו. אנשים מלאי שמחת חיים. אומר הרב, על כן, אני קורא שוב, טובים הם מאוד חיי השמחה, אבל גרועים ופחותים הם חיי העוללות. האדם השלם המכיר בחוכמת אמת את יקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו. הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך. הוא לא צריך שיציגו לו דברים שליליים כדי לשמוח במה שיש לו. הוא לא צריך לצחוק על אחרים בשביל להרגיש טוב. הוא לא יאהב את החיים מפני ההפך, מפני פחדו מהמוות. לא. הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים, מצד זה שהוא כל הזמן מתבונן מתוך תורה ומתוך מצווה, איזה נקודה פנימית מסתתרת בכל דבר, איך הנצח מצוי בכל פינה אם רק תסתכל. על כן כוח השמחה שהוא צריך תמיד להילוות אל החיים. כך האדם אמור להתנהל, הטמפרטורה הקבועה של הנפש צריכה להיות שמחה, שמחת חיים, אמונה, תקווה. ורק אז ישכיל האדם לעשות טוב בחייו, להלוך בדרכי השם ולעסוק בעבודת השם, בדעת נפש, בשמחה וטוב לב. אז השמחה הזאת צריכה שתבוא לא מכוח הופקילה, לא מבריחה מעצב שהוא מר ובלתי נעים, כי מעצם התכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים התיאורים. שימו לביטוי של הרב. תכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים התיאורים. זה העמדה הבסיסית של הנפש. כמו הפסקה באורות התורה, כל הזדמנות, אני חוזר עליה פה. האדם הישר צריך שיאמין בחייו, שכל רצונותיו, רגשותיו, מחשבותיו, הולכים אל הטוב ואל היושר. לפעמים האדם נופל, ולכן צריכה התורה, מה שנקרא, לתת לו את הכיוון, אבל העמדה הנפשית הבסיסית היא של אמונה וביטחון, שמחה וביטחון. כך האדם הוא לנהל את החיים הכללי, הפרטיים שלו, ומתוך גם את ההתמודדות שלו למשברים כלליים של עם ישראל. לכן אומר, זה יבוא מעצם התכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים התיאורים, על כן לא תבוא שמחה מקורית כזו לעולם לידי עוללות ומעשים פחותים. השמחה הזו היא לא תביא את האדם להתפרקות, היא לא תביא את האדם לזלזול, היא לא תביא את האדם לחיי עוללות. שימו לב שבליצנות זה תמיד מגיע ככה. ליצנות היא מגיעה בשלב עם התפרקות מוסרית, אגב בדרך כלל בתחום המיני, זה ביחד. ביחד. לא סתם הבדיחות, הן בדרך כלל מלוות, הבדיחות הזולות הן מלוות לדבר הזה. כי זה קשור, זה הכל עסקת חבילה. אתה מפרק לעצמך את הנפש. מפרק את היכולת שלך להביט אל הדברים בצורה אמיתית, מהותית, ערכית. מה שנשאר זה רק הזלזול המיידי והמהיר. לכן אומר הרב, אמנם השמחה שהכסילים קונים אותה ומשתדלים בהשגתה, אינה באה להם מכוח הכרתם בעצם עוד החיים, כי מבריחתם מצער של היגון והעצב. על כן התרחקו במידת שמחתם אל גבול העוללות. האות הטבעי לזה הוא התחול. כן, למה הגמרא משתמש בביטוי הזה תחול שוחק? אומר, תחול הוא המיוחד לחולל העצב באחירות לחוטה וטבעו אפרורי. אתה לא כך מבין בצד הפיזיולוגי, יש משהו בתחול שמבטא אפרוריות, לא יודע, אולי זה בצבע שלו, במרכיבים שלו. בכל מקרה, הוא בא ואומר, בזוהר כתוב, עציבו דתחול. כן, הוא אומר שבזוהר כתוב שהרשעים הם בעלי תחול עצוב. מה, תחול זה ביטוי, לא משנה, בגוף האדם, עבר לה, מבטא את הצד של העצב. אומר הרב, דווקא ממנו בא השחוק. וזהו מפני שהשחוק הוא תולדה של השמחה הנפרזה, העוברת את הגבול הראוי, הבא לאדם לא מעיקרת עצמה, כי היא מבריחה ממה שהוא כנגדה, ולזאת המשקל ישר, זאת אומרת, שם תחול שוחק זה לשלילה נאמר, שהאדם, כל השחוק שלו מגיע מתוך עצבות, שאדם מנסה לברוח מהעצבות על ידי שחוק, זה אומר רב, לא השחוק הנכון. מובן שהדברים נאמרים על השחוק הנפרז שראו להתרחק ממנו, כאשר הם חכמים, לא ימלא אדם פיו שחוק בעולם הזה, כי ההפרזה באה מהכרה זרה, וראוי לבחור בשמחה הבאה מצד ערכה העצמי. מנו, השחוק הנפרז, שוב, השחוק שמבלטל את הערך של המציאות, הוא השלילי. השחוק החיובי, כתוב כל ליצנות אסורה, אומרים חז"ל, חוץ מליצנות של עבודה זרה. לצחוק מעבודה זרה, כלומר, לצחוק מהמוגבלות של המציאות, מהקיבעון של המציאות, כן, עבודה זרה זה לא רק הפסל הפיזי. עבודה זרה זה כל סוג של קיבעון, כל ניסיון לקפיא את המציאות. בסדר? לא להתקדם בה, מזה צוחקים. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מי שנמצא בתהליך של התקדמות, של בנייה מתמדת, שמתוך זה היא שוברת את המציאות הקיימת. בסדר? לא סתם אגב שגדולי המהפכנים והאנרכיסטים בעולם כולו, זה גם היו תמיד יהודים, זה קשור לאותו רעיון. בסדר? זה אנשים שלקחו את השבירה בלי לתקן, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. שוב, הכפירה הזו, כל הזמן היכולת זו לשבור את המציאות הקיימת ולבנות קומה חדשה, זה עניינה של היצנות מעבודה זרה, זה עניינה של השמחה הנכונה. גם בנפש הפרטית. אדם לא משלים עם מה שיש, מה שהוא. לא משלים עם החולשות שלו, לא משלים עם החסרונות שלו, לא משלים עם הכישלונות שלו, נמצא כל הזמן מליצנות מעבודה זרה שנמצאת בתוכו. לכן אומר הרב, כי אם שחוק צדיק תמים שמח באלוהי אישו. עכשיו לסיום, רק נדבר את הנקודה הזו, אמרנו, מת של רבי עקיבא, ששוחק שזה החורבן, אומר את הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות. היום אסור לאדם שימלא שחוק פיו, כשנאמר אז, לעתיד לבוא, נוכל לשחוק. אומר הרב, השחוק מורה כשהוא במילואו, שכבר הושגה התכלית כולה. זה מה שאמרנו. מה זה שחוק במשמעות העמוקה שלו? זה ההזדהות המוחלטת עם המציאות הפנימית. העשרה של המעטפת החיצונית והנגיעה בתוך העולם הערכי, מתוך אותו לוויתן שהקדוש הוא משחק אותו. היום אין דבר כזה. אין דבר כזה במילואו. אסור לאדם שימלא שחוק פי בעולם הזה, זה לא הדרכה כמובן מעשית שאסור לאדם לחייך. לא זה הכוונה. מה זה? בדיוק, שימלא שחוק פיו. זאת אומרת, אדם צריך להיות כזם בתודעה שכל עוד אין בית מקדש. אנחנו לא, המציאות לא נמצאת בשלמותה. יש מרכיב בסיסי במציאות שהוא לא שלם והוא לא קיים. אנחנו יכולים מדי פעם לגעת בזמן בית המקדש. שאיש ואישה מתחתנים, כאילו בנו אחת מחורבות ירושלים. לכן כל המשמח, חתן וקלה, כאילו בנה אחת מחובות השלם. אתה נוגע באותו עולם עתידי, יש לך איזה רגע בחיים שאתה נוגע בעולם העתידי שיהיה. וגם שם אנחנו שוברים את הכוס ומעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. כן, שנבין שאנחנו עוד לא במציאות השלמה הזו, עם הניצוץ הקטן שאנחנו נוגעים בה. אבל העמדה הנפשית בסיסית של האדם צריכה להיות שעדיין אין שלמות בעולם הזה. ויחד עם זה הוא כל הזמן חותר לה. איך תגיע השלמות הזו? איך יגיע השחוק הזה? איך יגיעו הימים שאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה? וזה שאדם מאמץ את הרעיון הזה. שאדם מדבק כמה שיותר בדרכיו של רבי עקיבא. איך רבי עקיבא מגיע למצב שהוא שוחק מבית משועל שעושה בית קודשי הקודשים? מזה שהוא לומד תורה 22 שנה. מזה שהוא נותן את ירושלים של זהב לרחל. שלם של זהב, גם מסביר הרב בעינייה, זה הרעיון הזה. הזוג הזה, המסירות נפש שלו לתורה, הוא נוגע בירושלים של זהב. הוא נוגע בירושלים של מעלה. במציאות העליונה והעתידית של ירושלים. לזוג הזה ירושלים כבר בנויה. ירושלים הפיזית היא חרבה. אבל לרבי עקיבא ורחל יש כבר את ירושלים של זהב. ככל שאנחנו מתדבקים יותר ברבי עקיבא ורחל, ככל שאנחנו נוגעים יותר במציאות השלמה הזו, העליונה הזו של ירושלים, אז לאט לאט כל אדם מתמלא שחוק פיו ולשוננו רינה. האדם ראו שישכיל כי אין שלמותו נגמרת, כי אם כאשר תשתלם האנושות כולה על ידי ישראל בגדולתם, שתמלא הארץ דעה את השם. אין לכם את הדף הבא, אז יש שם עוד משפט אחד אני קורא. אדם צריך להזכיר שכל עוד בית מקדש, אנחנו נמצאים בימים האלה של החורבן, אין שמחה מלאה, אין שלמות מלאה. הדברים שאנחנו שמחים בעולם הזה, אנחנו נהנים מהם במידה נכונה, ממוזיקה, מדברים אחרים שגורמים עושר, אבל צריך לזכור שזה עדיין לא השלמות. זה התודעה הבסיסית שאמורה ללוות יהודי. ובתשעה באב אמורה להתחדד. צריך לחדד אותה לכל השנה כולה. אחרי תשעה באב אנחנו נקום ונמשיך את החיים שלה. אבל האבל הזה שתשעה באב הוא בא לחדד. אסור לאדם שלא ישחוק פיו. אין לך עדיין שלמות. אין עדיין הזדהות מוחלטת. אבל אני קורא את המשפט זה לכן אותו, אומר הרב, אבל צריך שתהיה המטרה הגדולה הזו מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל, עד שירגיש שכל זמן שלא השתלמה האנושות כולה, כל עוד אין בית מקדש, אין שמחתו שלמה. ובזה יהיה האדם המעלה. בזה שאדם מפנים את הכאב הזה, בזה שאדם מבין שאין עכשיו שחוק מלא, אז הוא מבין איך הוא הולך, זה יחבר אותו אל המציאות העתידית הזו. כי עכשיו הוא יכווין את חייו למסלול שמוסיף שחוק, שמוסיף שלמות, שלא מסתפק במציאות הקיימת, לא משלים עם החיסרון הכללי של המציאות, לא משלים עם החיסרון שלו, אלא הולך ובונה יותר ויותר בנפש את בית המקדש. הוא בונה את בית המקדש בלבבו, ומתוך שבית המקדש ייבנה בלבבם של עם ישראל, ככה גם הוא ייבנה במציאות. כמו שהוא נחרב, שהוא נחרב בית המקדש, נכון, יצא בת קול ואמרה, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, אריה קטילה קטלת. בית המקדש היה שרוף ותחון בליבותיהם של עם ישראל. הבית החיצוני היה כבר חסר משמעות. זה היה בית בלי תוכן. קירות בלי נשמה. גם המציאות תיבנה בצורה הזו. ככל שיותר ויותר ייבנו בתי המקדש בלבבות של עם ישראל, ככל שאנחנו נוסיף יותר שחוק בעולם, נוסיף יותר הזדהות עם דבר השם בעולם, תורה ומצווה בעולם, ככה בעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.